سلام لكلهم. سلام سلام. انا צריך תנ"ך. שלום שלום. שומעים בסדר? רק נאמר שכל זה רק פרומו קטן לקראת שבת תשובה כמובן, נכון? הקדמה קטנטנה. אנחנו רוצים קצת לעיין בתפילת חנה, שכידוע לכם זאת ההפטרה של ראש השנה כמפורסם. תחילת ספר שמואל עוסק בדיוק בסוגיה הזאת של תפילת חנה. רק נזכיר ממש בכמה מילים את המפה שם של הפרק, את הדמות של חנה ואת המפה. יש שם בעצם ארבע דמויות. הדמות האחת זה חנה, כמובן, שהיא אשת אלקנה. הדמות השנייה זה פנינה, היא צרתה של חנה. השלישי זה אלקנה, שהוא הבעל של שתיהן. והרביעי זה אלי הכהן, שהוא נמצא בשילו. עכשיו זה מאוד מעניין לראות, אולי הקדמה כותרת, הנקודה שבה אנחנו רוצים לעסוק בלימוד הזה היא איך פותרים משברים, איך מתמודדים בצורה נכונה עם משבר. מה שבעצם קורה, אומר הנביא בשמואל, ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, הר אפרים כמובן זה כאן, ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן בן תוכו בן צוף אפרתי. אפרתי זה מחלוקת היום מדרך אפרתה לבית לחם, או שהוא מאפריים. הפשט הוא שהוא מאפריים, הכוונה הוא משהו מהאזור. ולא שתי נשים, שם אחת חנה ושם השנית פנינה. לא כתובה אחת דרך אגב, לא משנה. והיא לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. חבר אומרים שהיו לה 10 בנים. אחרי זה קנה אומר לה שהוא טוב לה מ10 בנים. אז לפנינה יש ילדים ולחנה אין ילדים. אוקיי, ואלקנה, אומר הנביא, עולה כל שנה לשילו, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, ואלקנה, כשהוא זובח, כידוע לכם, היה אז זבח שלמים. זבח שלמים זה בעצם איזשהו קורבן שאפשר לאכול אותו כולם, גם הכהנים, גם המזבח עצמו מקבל, וגם אותו מקריב מקבל גם כן. לכן אם רוצים לאכול בשר, הדרך הכי פשוטה זה פשוט להביא קורבן שלמים. אז אחרי שהוא הביא קורבן, אז הוא נותן מנות. אלקנה מחלק את מה שאפשר לאכול מהקורבן לכל בני משפחתו, גם לפנינה ולבניה ובנותיה, וגם לחנה. ולחנה ייתן, כתוב, מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב והשם סגר רחמה. אישה אחת עם 10 ילדים, אישה שנייה בלי אף ילד, מאוד קשה. וחנה זוכה למנה אחת אפיים, מנה כפולה, מנה מעודרת, נקרא היום נתח קצבים. בסדר. וכי עשת הצרת גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר השם בעד רחמה. אז חנה, הצרה שלה מאוד מכעיסה אותה, תכף אנחנו אסביר למה. וכן יעשה שנה בשנה מידי עלותה בבית השם, כן תכעיסנה ותבכה ולא תאכל. חנה כל פעם מחדש מכעיסים אותה, היא בוכה ולא אוכלת. כל שנה אותו סיפור, אותה מנטרה. אלקנה מקריב, מחלק מנות, נותן מנה אחת אפיים לחנה, וחנה כועסת, בוכה ולא אוכלת את המנה שלה. עכשיו בואו שנייה אחת נחשוב שנייה. חנה נמצאת במצוקה מאוד קשה, אין לה ילדים. גם אני רק אזכיר ש גם, כמובן שזה גם היום, כן, שגולת הכותרת של משפחה זה הנצח. וזה שברוך השם אנחנו זוכים שיהיו ילדים. ובוודאי בעולם עתיק, זה ודאי גולת הכותרת, ילדים. ולצרה אחת, אם שתיהם היו עקרות, אולי זה אלקנה, יש לו איזה בעיה. אבל לפנינה יש להם 10 ילדים. 10 יש להם. יש לה. ולחנה אין ילד, שום כאף ילד, זה מאוד קשה. אני אקצר קצת כדי שאנחנו נוכל להספיק. יש פה בעצם כמה שיטות איך להרגיע את חנה. קודם כל אלקנה נותן לה מנה אחת אפיים. עושה לה פרוטקציה. אומר, אני אוהב אותך. מאוד. אבל חנה לא אוכלת, כי פנינה מכעיסה אותה מאוד. ואז אלקנה אומר לה משהו, פסוק ח', ואומר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי? למה את לא אוכלת? ולמה ירא אבבך? הלא אנוכי טוב לך? 10 בנים. מה אומר אלקנה לחנה? מה השיטה של אלקנה לנחם את חנה? אני אוהב אותך, אני איתך, נכון? למה את בוכה? תאכלי. יפה. מה שאומר אלקנה בעצם, בואי תשמחי בחלקך. נכון, אין ילדים, מבאס. היית רוצה, גם אני הייתי רוצה מחיל ילדים. אין ילדים כרגע. בוא נשמח במה שיש. נשמח אחד בשני. נשמח בעובדה שבו חושב שאנחנו זוכים, עולים לרגל לשילו. בוא נשמח בזה. אז אלקנה, אם צריך לתמצת, יש עוד הרבה להאריך פה, אבל אם צריך לתמצת, אלקנה בעצם אומר לחנה, תעשי טובה, הפתרון למצוקה הוא להתייאש מהשינוי. תפסיקי עם הטיפולים, תפסיקי עם כל החפירות האלה, תקבלי את מה שיש, תתייאשי מהשינוי ותשמחי ממה שיש. הגיוני, נכון? הגיוני או לא? יפה. לא הגיוני? למה לא הגיוני? למה? לא, אבל הוא אומר לך, תשמעי, בינתיים אין לך חיים כאילו. בינתיים העולם ממשיך מדי שנה בשנה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בינתיים את לא חיה, את בוכה כל היום. נכון, אז בעצם מה שהוא מציע לה, זה, הוא לא אומר תתייאשי, אבל זה לא מה שהוא אומר. אבל הוא כן אומר, תשמעי חנה, על בינתיים לפספס את ההווה, בגלל שאת רוצה אותו אחרת. אולי בואי נחווה את ההווה, בואי תאכלי בינתיים, כבר יש מנה. למה לא תאכלי בינתיים? למה תבכי? למה לא תאכלי? אז זה אלקנה, הוא בעצם אומר, תשמעי גברת, את צריכה קצת להרפות. מהחיסרון הזה, שאני מבין מאוד שהוא חיסרון כבד מאוד, קצת להרפות, ועל בינתיים תוכלי באמת קצת לרגע, ליהנות מההווה באופן מסוים לפחות, אולי אפילו זה יפתח את הפתח. אולי כשאדם פחות מקובץ, פחות נסער, על משהו יכול להיות יותר לזרום כזה. זה אלקנה. מה עושה פנינה בסיפור הזה? אז מאוד קל להגיד שפנינה זה הרשעית פה, נכון? שהיא כל מיני מעצמד אותה, היא עוקצת אותה. בואו נקרא מדרש, בסדר? בואו נראה מדרש. מקום מספר אחד. וכי עשת הצרת גם כעס. אומר המדרש, מקום מספר אחד בדף שלכם, מכעסת וחוזרת ומכעסת. מה אבת אמרה לה? לה. כוונה, מה היא אמרה לה שכל כך הכעיסה אותה, פעם אחר פעם הכעיסה אותה? היא אמרה לה, זבנת לברך רבה, סודר, וכתונת וחלוק? האם כבר קנית לבשך הגדול בגד לחג? כך היא אומרת לה. אישה עם 10 ילדים, יש לה אישה שנייה שהיא עקרה, היא אומרת לה, לאישה עקרה, חנה, זכרת לבנות בגד לחג לילד שלך? מה היית עושה לה? מעיפה עליה מחבת, נכון? נכון? אמר רב נחמן בר אבא, הייתה פנינה משכמת ואומרת לחנה על הבוקר כל יום, אין את עומדת ומרחצת פניהם של בנייך? את זה שילכו לבית הספר? מה, את לא אומרת להם לתרסח שיניים? אבל אין ילדים! אבל יוקצת אותה. אמרת לה, מה? את לא מכינה אותם לבית ספר? ובשש שעות, כמובן בצהריים, היית אומרת לחנה, אין את עומדת וקבל את בנייך שבאו מבית הספר? מה, את לא מתכוננת לקראת החזרה שלהם מבית הספר? אבל אין לי ילדים! יפה. יש גם בהמשך, אומר המדרש, אני קצת דילגתי שתי שורות, למה? בעבור הרעימה על אלוקים. למי יש קורת משפחה בשם פנינה, או שהיא נקראת פנינה? כמו שפנינה נקראת? למי שכאן יש דודה פנינה, אמא, סבתא, כלום? יש, יפה מאוד. איך את מסבירה את זה? זה אמא או סבתא? או דודה? דודה, מצוין. תגידי, איך בן אדם קורא לבת שלו פנינה? איך ייתכן דבר כזה, נכון? זה, 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 זה מוזר. כזאת אישה רעה, מציקה. איך נקרא לה פנינה? איך אפשר על שמה לקרוא למישהו? אומר המדרש, ארבע מילים, בעבור הרעימה על אלוקים. כמו שכתוב בפסוק, וכי עשת הצרה אתה גם כעס בעבור הרעימה. זה עם דגש ברש, זה נדיר מאוד, וגם דגש באי. הרעימה זה הרעים, להרעים אותה, להפוך אותה לרועמת. כלפי מי? יפה מאוד, אומר המדרש שתי מילים, בעבור הרעימה על אלוקים. פנינה מביאה את המצוקה של חנה לרתיחה. היא מעצבנת יותר כדי שחנה לא תוותר. בעצם היא בדיוק ההפך מאלקנה, נכון? בדיוק ההפך. אלקנה אומר לה, תרגי, תאכלי משהו, תרגישי בנוח, יש הרבה דברים טובים בחיים, אני טוב בשבילך, אתה מעשרה בנים. פנינה ממררת את חייה כדי שהיא לא תסתפק במועט, שהיא לא תרגע מזה, שהיא תרעים על אלוקים כדי שתהיה תביעה ודרישה. מה שבעצם פנינה אומרת לה בשפה שלנו, פנינה כן אומרת לה, תשברי את הכלים, תלכי לזה עד הסוף, אני אשגע אותך עד שאת תגיד אם תצריכי, אני לא יכולה יותר. יפה. מכאן נחמה לדודה, נכון? נכון מאוד. אז לפי זה בוודאי שאם אלקנה לקח אישה, היא לא אישה רשאית חלילה, נכון? אז איך היא עושה דבר כזה? אז אני חושב שזה מאוד מאוד פשוט שזה מה שהיא רצתה. היא רצתה להביא את הקושי הזה לנקודה שהיא לא מתייחת אותו, כאילו היא לא עוברת עליו בסדר היום. זה מעצמן כל כך שהיא חייבת פתרון. ניתן לכם דוגמה, אז בוא בלי דוגמה. אני אתן כן דוגמה, טוב? יש יהודי אחד חשוב מאוד שגר באיזה יישוב בגב ההר. היישוב נקרא יצהר. היהודי הזה חשוב, הוא מאוד מאוד מוסר את נפשו כבר שנים על העניין של הר הבית. ומי שהיה בבית שלו יודע שבסלון של הבית שלו, זה בית גדול קצת, בסלון זה קיר ענק עם פוסטר עצום של לפחות פעם פוסטר ענק אל-אקצה. המסגן בבית, בקיר, משהו מטר על ארבע מטר, מסגד אל-אקצה. עכשיו, כל מי שבא אל הבית, אני כבר שואל מי, אתה יודע, מה זה הסיפור הזה? מה עובר עליך? אז הוא אומר, כואב לך לראות את זה? מה אתה עושה בשביל זה? זה מה שהוא אומר. אז אני לא בטוח שהסלון זה קיר של הפגנות. בסדר, יכול להיות שהוא הולך לי בצד אחד צפון המידל. אבל יש משהו בהצפה של זה
שאומר לך, תשמע, אוקיי, מפריע לך? סבבה, קדימה לעבודה. תינה אומרת, אל תתייאשי בשום פנים ואופן. יפה, אז כנראה שהדרך היעילה ביותר לעשות את זה היא בדרך הזאת, שהיא מעצבן אותה, היא מוכנה כביכול לשכב על הבטן ולהיות צנועה ולהיות האישה הרעה כדי שחנן לא תוותר בשום פנים ואופן. תגיד, אני לא יכולה, לא יכולה יותר, לא מסוגלת, חייבת ישועה. אז לפי הצד הזה במדרש, באמת לא צריכה להיענש. אז העונש, שהוא לא כתוב דרך אגב, העונש שכתוב באותו מדרש, הוא לפי הצד שהיא הייתה באמת לא בסדר. אז היא נענשה. יש בעצם שתי גישות במדרש. גישה אחת אומרת שהיא הייתה רעה. היא הייתה קטנת, איך זה נקרא, כאילו, זאת אומרת, קיצור, מציקנית כזאת, נודניקית. ולכן היא נענשה בסוף. לפי הדעה השנייה, זה ממש לשם שמיים. כתוב גם בהמשך, אמר רבי לוי, שטן ופנינה לשם השמיים התכוונו. הפנינה בעצם עשתה את זה לשם שמיים. למה? בעבור הרעימה. בכל אופן, בקיצור ולעניין, פנינה אומרת לחנה את מה שהיא אומרת, כדי שחנה תגיע למרידה, תגיע למלחמה. אוקיי, מה הגישה של אלי? אלי הכהן. מה אומר אלי? כשחנה מגיעה, נמשיך את הפרק. אלי בא בסליחה, חנה באה והיא מרת נפש. כתוב שם, ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו. אז היא אכלה פעם אחת, נכון? אחרי שבית אלקנה ניחם אותה, היא כן אכלה, ואז היא הלכה להתפלל בשילו. ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת אחד השם, הכוונה בפתח ובשער, אוקיי, והיא מרת נפש, ותתפלל תתפלל על השם ובכל תזכה. אז חנה תתפללת על השם, הכוונה מכוונת, תביאה שהחדוש ברוך הוא ובוכה, וגם נודרת נדר בהמשך, אוקיי, והיא מרבה להתפלל, ואלי שומר את פי הכתוב, וחנה היא הדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ויחשביה אלי לשיכורה. ואומר אליה אלי, עד מתי תשתכרין? אסירי את ינך מעלייך. מה אומר אלי לחנה? מה אומר לה? אל תשתכרין, נכון, אבל במקום העמוק יותר צריכים להתפלל, טוב להתפלל, למרוד, לשבור את הכלים, להתייאש, לאכול. מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, גברת, יש פה חוקים, יש פה כללים. לא בדיוק, כי הגישה של אלקנה הייתה, תרפי מזה כאילו, תאכלי, תשתי, תרגי. הגישה שלו אומרת, את באת לפה מצוין, ברוכה הבאה. יש פה חוקים במקום הזה. פה אין שיקורים. איך את נכנסת פה שיקורה? ובעצם אלים מאוד חשוב לו הסדר, כאילו, הכללים. הוא לא דן בכלל אם היא הכרה, למה היא בוכה, למה היא השתקרה, מה חסר לה בחיים, למה היא נודרת נדרים. כל זה לא מעניין אותו. הוא אומר, גברת, יש פה כללים. לכן זה לא סתם שהוא יושב על המזוזה, על הפתח של השער, כאילו. כי הוא הכהן הרי. הוא אחראי שיהיה פה סדר. ואלי אומר, תשמעי, יש מסלול לכל דבר, יש גדר לכל דבר, איך את משתכרת? מה חנה עונה לו? אני לא שיכורה, אני מרת נפש, קשה לי, זה לא שכרות. אגב, מזה חז"ל לומדים את כל הלכות תפילה, כמעט כל הרבה הלכות תפילה. אני אומר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי ויין ושחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. מה שבעצם אלי הכהן מציע לה באופן פשוט, הוא אומר, תשמעי, אם את רוצה ישועה, יש דרכים. הייתי אומר את זה קצת יותר מזה אולי, שמעתי פעם, שאלי אומר לה, אם את רוצה להגיע למקום שאת עושה, את מה שצריך לעשות בשילום, יש כהנים. תשתמשי בכהנים. דרכם את יכולה באמת להגיע, הם יהיו מתווכים בשבילך. מה חנה עונה לו? מה חנה עונה? רוצה באמת מתווכים וכהנים שהם יעשו את העבודה? בשום פנים ואופן לא. אני רוצה בעצמי. סיפור קצר, שני. יש סיפור ידוע על אחד מגדולי האדמו"רים. פעם הגיע אליו זוג עקרים, חשוכי בנים, והתחיינו שיהיה להם ילד. והוא דחה אותם, כי הוא ראה שזה לא שייך. אז הוא דחה אותם. חזרו אחרי שנה עוד פעם, התחיינו שיהיה ילד. ניצאו ככה פעמים, עד שלחצו עליו מאוד, אמרנו, אין בעיה. תקשיבו טוב, אנחנו נעשה עסקה. אני מוכן לבחור אתכם בילד, אבל מתנאי אחד. אני רוצה לראות פה, במספרים שהיום ככה נהוגים, רוצה לראות כאן $500,000. תשלמו, אני אברך אתכם. ייצור, סמכו שמחה גדולה, חזרו הביתה, התחילו לאסוף. הוציאו חסכונות, מכרו את הבית, אספו כל מיני תרומות, סיפורים וזה, הגיעו ל-$465,000. אמרו, מצוין, כבר בכיוון, נכון? נסו אליו. נסו אליו עם סכין, לא, זה לא היה שטרות הרי, זה היה כל שקל לשקל, מה שנקרא. מגיעים אליו, אל הרב, עם כל הסכין בעגלה בקרקרה, הוא אומר, אני רוצה את כל הסכין פה, לא בקרקרה, פה אני רוצה עוד. הביאו לו, שסחבו את הכל, הביאו פה, נרגשים מאוד. הוא מדבר אליהם באפתיות. זאת אומרת, תגידו, כמה כסף יש כאן? אבל אל תשקרו אותי. כמה בדיוק יש פה? אומר לו, כבוד הרב, כמעט $500,000. ממש כמעט. אומר לו, כמה בדיוק? לא כמעט ולא בערך. כמה בדיוק יש פה? אז אם ככה, פה, שם וזה, $465,000. בלי למצמץ בכלל, אומר, תקשיבו טוב. אני אמרתי משהו, איתי לא משחקים. עד שאין פה $500,000, אל תחזרו לפה. תאמין שאתה כל על העגלה. אני ממש מתפלא מאוד. אני אמרתי משהו, אתם בשלכם. אם חסר פה סנט אחד, אל תחזרו לפה עוד פעם. טוב, בקיצור, חזרו, מה זה חברים, מבואסים לגמרי. איך שהוא אספו עוד טיפה וזה וזה פה, שם. הגיעו ל-$500,000, פחות כמה גרושים. עכשיו בדרך כבר אנחנו נשלים את השאר. איך שהוא הגיע אליו, הגיעו אליו, פורסים את הסכין, כמה חסר? חסר $10. חסר $10. אומר להם הרב, תקשיבו טוב, יש לא הבנתם בדיוק את הזה. אני אמרתי לכם, מעבר ברור מאוד, $500,000. לא מתאים לכם, לא הצלחתם, אין שום סיבה להטריח אותי ככה. אין מה לדבר, אל דברו איתי, עד שם $500,000. בקיצור, הבעל כבר רתח מרוב זעם. התחיל לצרוח עליו. אתה לא מתבייש? אתה רב אתה? בושה וחרפה. עומד מולך זוג חסוך בנים, מתחנן לך בוכים. אתה מתחכם איתי על דולר שניים? מה, אתה בסדר? אין בעיה, לא צריך טובות. אתה לא רב בשבילי. אני אפנה לבוס שלך. הרב חייך, אמר לו, לזה חיכיתי. לזה חיכיתי, תפנה לבוס שלי כבר. הגיע הזמן! אז אלי מנסה להגיד לחנה, אולי תעברי דרך הצנרת הקיימת, המקובלת, דרך הכהנים. הוא אומר לך, לא. אני לבוס. ישר לבוס. והיא מתפללת. עכשיו נראה בנחת, נראה מה אומר הרב קוק על הסיפור הזה של חנה ואלי, הדו-שיח הזה של למה את משתכרת והברכה שהיא קיבלה בסוף חנה. עכשיו אני רק אסכם, יש פה בעצם שלוש שיטות איך מתמודדים עם צרה ופסיקה רביעית. שיטה אחת הייתה בעצם אלקנה, תרגעי, תרפי, תשמחי ממה שיש, אני טוב לך מעשרה בנים, תוכלית אשתי, זה אחד. פגישה שנייה של פנינה הייתה תשברי את הכלים. אני אעצבן אותך, עד שתצריכי, תגידי, אני לא יכולה יותר. כשאת זה תגידי, את תיפקדי. גישה שלישית זה אלי הכהן. שאומר, הכל טוב יפה, אני מבין שאת בצרה, אבל גם בצרות יש חוקיות, יש כל מיני גדרים, איך עושים את זה? את לא יכולה לבוא לפה לתוך המשכן כשאת שיקורה, או לעשות פה דברים שהם לא על פי המקובל. אני הרי יושב על המזוזה, על הפתח. וחנה אומרת דבר רביעי, זאת אומרת, אני לא רוצה לא לוותר ולא לשבור כלים ולא לפנות לכהן, אני רוצה להתפלל. אני רוצה לעשות את שלי כאילו ישיר, בלי מתווכים, לא, זאת אומרת, בלי אלקנה, בלי פנינה ובלי אלי. נקרא רק עוד מדרש קטן על אלקנה. זה מקום מספר 2. אמר לה, שרה שהייתה עקרה, ככה הייתה יושבת ובוכה, אלא רבקה שהייתה עקרה, ככה הייתה עושה. אלא היו כבר אנשים עקרות בחיים, בעולם. הם ככה התמודדו? הם בחו בלי הפסקה? לא יכול להיות. אז גם את צריכה ללמוד מהם, משרה, מרבקה. ולמה יראה ל... היבבך. אלא רחל, שעלתה הכרה, היא לא, היא, כן, ישבה בבינה לבין עצמה. הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אלו בניה של פנינה. אני יותר טוב, הרי אני אוהב אותך. את החברה הכי טובה שלי. אז גם אם קשה, בכל מיני משרים אחרים, אבל אני איתך. ואימהות לא עשו את זה לפנייך. למה את עושה למה? את בודדה, ירה לבבך, את בוכה. האימהות לא עשו ככה. הם חיות חייהם. היה להם קשה. היה להם אתגר מאוד, מאוד גדול וחזק ומצער. אבל הם לא היו במצב סבירה של שבר כלי. אז גם את צריכה ללמוד מהאימהות. ואני איתך. נהיה ביחד. עד 10 דורות, לא משנה, 10 דורות. עד לדוד המלך. ואז אומר לה בסיום, הלא אני טוב לך, אין כתיב כאן, אלא אנוכי טוב לך. מה הכוונה אנוכי? אמר לה, בריאך יהיה בחלקך. הכוונה, יהיה לך בנים שמבחינת אנוכי השם לא קרה. הכוונה, אפשר שיהיו לך תלמידים, שיהיו לך תלמידות, שזה יהיה החלק שלך. הכוונה, אנוכי טוב לך, התורה יותר טובה לך מאשר 10 בנים. אז אלקנה, איך שהוא מנסה לומר, תשמעי, יש דברים טובים גם בחיים. יש לך גם היבטים שהם יותר מוארים, שהם יותר סימפטיים. את צריכה קצת טיפ-טיפה להרפות מהמקום הזה המאוד נעול כאילו על הקטע של הילדים. וזה היא לא שומעת. אנחנו קצת מתקדמים. לדו שיח בין אלי לבין חנה, בין היה. אז אלי אומר, כן, בהתחלה הוא חושב שהיא שיקורה, הוא אומר לה, עד מתי? תשתכרים. נקרא ממש רק את הקטע הקריטי. הרב אומר שאלי לא אמר לה שאסור להתפלל בשכרות, זה פשוט. זה לא שאלה. מכאן אומרת הגמרא, סליחה, לפני כן. הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, מכאן לרואה דבר שאינו הגון בחברו, שחייב להוכיחו. אדם שרואה בחברו מעשה שהוא לא הגון, הוא צריך להוכיח אותו. מסביר הרב קוק, מה המעשה פה שלא הגון? שמיים? שהיא השתקרה, יפה מאוד, בדיוק. הוא לא מוכיח אותה על תפילה בשכרות, כי זה ברור, זה פשוט. זה לא צריכים להגיד שאלי הכהן, זה פשיטה. ברור שעשו להתפלל בשכרות. אלא הוכיח אותה על עצם השכרות. שגם בלי קשר לתפילה, זה דבר פסול בזה, זה מגונה. נקריא רגע את הקטע האחרון שם שהוא עם כזה קו. אלא ודאי שבא להשמיענו, אי לחטא כבר וטה. הלכה כאילו גדולה. שאפילו בדבר שהוא אינו, שהוא רק אינו הגון, מידה שאינה ראויה בעלמה, גם כן צריך להוכיחו. הכוונה, התוכחה וחיוב התוכחה הוא לא רק על דבר שהוא איסור, גם על דבר שהוא רק לא הגון. כי על איסור זה פשוט שצריך להוכיח. בכל מקום מהרב, מידה שאינה אגוני, וראוי לאדם לרדוף אחר שלמותו של חברו מאהבה אמיתית. אדם שאוהב את השני, הוא צריך לרדוף שהוא יהיה שלם. אז גם אם הוא רואה רק דבר שהוא לא אגון, הוא צריך להוכיח אותו. זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו עומדים כאן, זה הלכה מאוד מחודשת, נכון? שלא רק שצריכים להוכיח אם אדם עבר איסור גמור, אדם עבר איסור תורה או איסור דרבנן, זה ודאי צריכים להוכיח, זה פשוט צריכים להוכיח. כי כתוב הרי, הוכח תוכיח את עמיתך, נכון? אז זה פשוט. החידוש כאן זה גם כשאדם ראה מחברו רק דבר שאינו הגון, לא איסור, משהו שהוא מגונה, גם אז חייב להוכיח אותו. למה? כי הוא אוהב אותו, כי אכפת לו ממנו. אני יודע שיש הבנה מוטעת כמובן מיסודה, שהיום בטלה מצוות הוכחה, נכון? היום כבר לא צריכים להוכיח, נכון או לא? למדתם על זה פעם? יפה, שהיום לא צריכים להוכיח, למה? כי אין מי שיכול להוכיח, נכון? אין מי שיודע להוכיח, אז לכן היום בטלה המצווה. הדבר הזה הוא קשקוש בלבן. ודאי שהתורה היא נצחית, לעולם היא לא תתחלף. ודאי שהלכות תוכחה חי וקיים, לגמרי. מה שקרה היום, חי ובועט. רק מה שרבי עקיבא אומר שאין מי שיודע להוכיח, הוא לא אומר, תוכיח. יש כלל בהלכה, שאם אדם עבר עבירה, והוכיחו אותו, נקרא התראה, והוא ימשיך בדבר, הוא נקרא פושע, נקרא מזיד. אומר רבי עקיבא, דע לך, שכיוון שהיום אין אדם שיודע באמת להוכיח בצורה נכונה, לכן גם אדם שהוכיחו אותו וחזר עדיין על הדבר הזה, הוא לא מזיד. למה? כי התורכה היא הייתה בעצם לא חוקית. לא שלא צריכים להוכיח, אלא שהערך שהתורכה היום הוא ערך מופחת. למה? כי אתה לא מוכיח מקצועית. אז זה לא התראה ממש, זה התראה פסולה, זה התראה כאילו דמה. רבי עקיבא לא אמר אף פעם שאסור להוכיח, או שאין צורך, או אין מקום להוכיח, אין סיכוי שזה יהיה. כי ודאי שתוכחה קיימת, אומר הרב, לא רק קיימת, תודה רבה, לא רק קיימת בהקשר של איסורים, גם קיימת בהקשר של דבר שאינו הגון. אם אדם רואה בחברו, אם בת רואה בחברתה דבר שהוא לא הגון והיא שותקת, זה לא חברי, זה לא פייר. אם את אוהבת אותה, דברי איתה. כמובן צריכים למצוא את העיתוי הנכון, את המנגינה הנכונה, את ההקדמות הנכונות, לחבק אותה לבטח, אני אוהבת אותך, הכל טוב ויפה. אבל איך את יכולה לתת לבת ליפול כשאת אוהבת אותה? ליפול ולא אכפת לך? ואת שותקת? איזה מין כאילו חברות זאת בכלל? אז זה בעצם דבר ראשון, לומדים אותו מאלי, שאלי הכהן ראה בחנה דבר שאינו הגון, הוא אמר לה. אוקיי, ואז חנה עונה לו, זוכרות? אני לא שיקורה, אני מרת נפש, אני קשת רוח, זוכרות או לא? ותן חנה ותאמר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, וכו', וישפוך את נפשי לפני השם. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר בכף דלת, מכאן לחושדים אותו בדבר ואין בו, שצריך להודיעו. אדם שחשדו בו על דבר שלא קיים אצלו, הוא צריך לומר, זה לא קיים אצלי. הוא לא יכול להשתדל, טוב שיחשדו, מחפה לי שיחשדו, בעיה שלהם, אני יודע שלי אין את זה. לא, הוא חייב לומר, אין בי את זה, אני לא שיקורה. למה זה באמת, חשוב כל כך, שהאדם שחשדו בו, הוא צריך לומר, להודיע שאין בו את זה. למה זה חשוב? להגיב כאילו. נניח יש היום בתקשורת חגיגות, נכון? יש איזה, לא יודע, שמועה על מישהו, ואם הוא לא מגיב תוך, לא יודע, כמה דקות, אז מה זאת אומרת? איך אתה לא מגיב? אם זה לא היה נכון, היית בטח צורח, נכון? איך לא צרחת? למה זה חשוב לומר אין בי? אז בוא נראה בפנים, אפשר? אומרת הגמרא, אומר עניה, הרב בן עניה בכף ד', למה צריכים להודיע? מפני שרגש הכבוד הוא מיסודי עולם מוסרי, הכבוד עצמי הוא יסוד העולם של האדם, הכוונה שזה נכון וטוב שלאדם יהיה כבוד מוסרי. שהרי הרבה בני אדם נמנעים מעשות דברים מגונים מפני רגש הכבוד, הכוונה זה שהאדם יש לו חשיבות בעיני עצמו, זה גורם לו למעשים נכונים, למעשים טובים יותר, עדינים יותר, מדויקים יותר, כדי שלא, אותם אנשים שהם בעצם היו רוצים לעשות משהו שהוא ככה לא מכובד, והם לא עושים אותו כי הם חוששים מאיזה ביזיון. על כן אומר הרב, אפילו האיש השלם, שאין צריך לסייג כזה לשם אותו, הכוונה, גם אדם שהוא, הוא לא צריך את, את החוסר הנעימות כדי שהוא לא יעשה את זה. הוא בין כל לא עושה דברים רעים. ראוי שהאדם הזה השלם, ראוי שישתתף בתיקון הכלל ויראה מצידו שהוא מחזיק במסורת הגשת כבוד. זאת אומרת, למרות שחנה לא צריכה את הכבוד כדי שהיא לא תחתה, היא בין כל לא חוטאת. היא יודעת שלא חוטאים, היא לא משתקעת ברור שלו. אבל חשוב מאוד שהאדם יראה שאכפת לו אפילו מכבוד. כי גם כבוד הוא חיובי לפעמים. אתן לכם דוגמה. נניח שחניכה שלך היא עשתה מעשה גרוע. היא גנבה נניח, בסדר? היא גנבה. אם את אומרת לה, זה לא הפתיע אותי, מה עשית בעצם? מה עשית? ערבת אותה, נכון? אמרת לה, בטח, עכשיו, אני לא רק פעם אחת גנבתי, אני גנבת עם דיפלומה. מה אני צריך להגיד לה? איך אני מעריך כדי שאת שומרת על רכוש הזולת? איזה מוסר יש לך? אני בהלם כאילו, איך הגעת למעשה כזה שלא מתאים לך בכלל, ממש זר לך, זה בטוח, היה פה משהו כנראה חד פעמי, זה לא מתאים לך. למה זה חשוב הכבוד הזה? כי האדם שאומרים לו משהו, יותר מזה, פעם שמעתי סיפור מהרב רום, שהוא פעם דיבר עם איזה גברת אחת, יש לו עניין אישי לא משנה, והיא הייתה, בוא נאמר, באיזשהו אופן, עם כיסוי ראש לא ממש פיקס. אז הוא שיבח אותה מאוד 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 על הצניעות. איזה חשוב זה שגם בעולם כזה, כל כך שכאילו, כל כך מתירני וזה, שכל כך חשוב שאת שומעת על הצניעות שלך. הוא אומר שפעם הבאה שאני מפגשו, אז אתם כיסוי ראש משהו. ברור. אז הדרך להוכיח היא דרך הכבוד, זאת אומרת, ליצור אצל האדם כבוד עצמי. להגיד לו, בטח, מתאים לך מאוד, לא לגנוב, מצוי, אתה ממש, אתה אביר המוסר וחוסר הגניבה. כדי שהוא לא יגנוב באמת. אז אומר הרב, כשאדם שבאמת חושדים אותו ואין בו, למרות שהאדם הוא ענב נניח, לא נעלב מזה, לא משנה, אין, הרי אין בך את זה. למה אתה אמור למחות כדי לומר, כן, חשוב לי מה חושבים עליי. חשוב לי שחושבים עליי דברים טובים. אז אם אין בי את זה, אני אומר, אין בי את זה. כי אפילו הכבוד הוא תכונה חשובה. אז כדי שהאדם יצליח בחיים מוסרית, זה גם כמובן דורש מצפן עקרוני, אובייקטיבי, וגם לפעמים התמיכה של החברה, מוסכמות חברתיות, הן עוזרות קצת. אז גם אם לך זה לא רלוונטי, אבל תגיד. כדי של השני, שזה כן עבור כן רלוונטי, אז הוא באמת יגיד, וואלה, כדאי לא לגנוב. כי אתם משבחים את הבן אדם שהוא לא גונב. כן. מה?
אז זה הופך להיות חיצוני, משיחי, ואיכות. אז אם הרב מתנהג לצניעות, פעם
הבאה,
אני אבוא בשבילו.
כן. נכון. מכאן באמת, נכון. מכאן בניין אב, לעיקרון מוסרי חשוב מאוד, שלפעמים הדרך להתניע תהליכים, היא לא רק מהראש לרגליים, היא גם הפוך. זאת אומרת, היא לא רק מהאידיאל כאילו, אלא מציאות, לפעמים גם פתרון טכני הוא לא פתרון פסול. הכוונה, לעתים אפשר ליצור איזושהי התנאה של תהליך דווקא מהרובד הכי פשוט, הכי טכני, הכי חיצוני כביכול. לא שזו השיטה האידיאלית, הכי טובה. גם זה קיים, אפילו זה קיים. זאת אומרת, לפעמים, כשאני אשבח מישהו על משהו, אני הופך אותו לכזה. זה הרבה יותר מחיק לכת בספר ליקוטי מוהר"ן. שם כתוב שכשאדם מתבונן במשהו בעין טובה, הוא הופך אותו לטוב. כשאדם רואה מישהו, רואה רשע, והוא מעמיק בו, הוא הופך, הוא כבר אין רשע. הכוונה, כאשר אתה רואה את הטוב שבו, אז הרע אובייקטיבית משתנה. אז גם זה קיים. אפילו כבוד שהוא חברתי, שהוא דבר יחסית חיצוני ונמוך, גם הוא יכול לעזור. אז גם אם לך באופן אישי זה לא מפריע, זה לא פוגע, זה לא באמת יכריח אותך, אלא הפוך, אל תבר טובה בן כה, אל תמחקי את זה כאילו. כי גם זה דבר חשוב, גם כבוד הוא דבר חשוב, אפילו כבוד הוא דבר חשוב. הדבר השלישי, ואנחנו בזה נסיים כנראה, אחרי שאלי שומע שחנה היא לא שיקורה, ביקשה רוח, אז הוא אומר ככה, ויאמר לאלי, ויען אלי סליחה, ויאמר, לכי לשלום, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. אז הוא אומר, גם לכי לשלום וגם הוא מברך אותה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, סליחה, מכאן לחושד בחברו בדבר שאין בו, זה בקוו, שצריך לפייסו, ולא עוד, אלא שצריך לברכו. יש פה שתי משימות, גם לפייס אותה וגם לברך אותה. שנאמר, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך. אז באלי, עכשיו בעצם אנחנו למדנו איך פותרים חשד חינם. אדם חשד במישהי לחינם. איך פותרים את זה? שתי דרכים או שתי קומות. א', צריכים לפייס אותה, ב', צריכים לברך אותה. עכשיו הרב יסביר לנו למה. אומר הרב, החושד את חברו בירידת מעלה ממה שהוא, נניח שאת, לדוגמה, לדוגמה, את הבאת, נניח, חביית ופלים לחדר, היית פה בשיעור, הופלים נעלמו. נעלמו? הגעת לחדר, ואת שואלת מישהי ראתה את הופלים שלי? שום דבר. אין קול ואין עונה. מישהי ראתה, לא? אף אחד לא ראתה. עכשיו, את חושדת במישהי מסוימת שהיא לקחה את הופלים. את רואה את לה מטילדה? בואי שנייה. זה את הוואפלי? תגיד את האמת, אני לא... זה את? בטח ממש לא. ואז את רואה שבעצם הוואפלי בתוך התיק שלך עדיין. את לא שמת לב. אני חושבת בסתם לחיים, אתה סליחה מטילדה, אני אומרת, מצטערת מאוד. סליחה, סליחה, סליחה. האם זה מספיק? למה זה לא מספיק? למה זה לא מספיק? למה? למה? יפה מאוד. כי זה שהאדם חשד בחברו, עסקתם את זה כבר? דיברתם על זה? מצוין, מצוין. אז זה שאדם חשד בחברו, זה גם צייר אותו עצם החשד, וזה גם גרם לו לדימוי עצמי נמוך. בואו נראה מה עושים כשיש דבר כזה. אומר הרב, יש בזה שני הזקות. האחד, צערו של נעליו על אלבונו. הכוונה זה שהאדם חשדו בו, זה מעליב, ממש מעליב. שחשדתי בי שאני גונבת ופלים. אנחנו חברים, הרבה זמן, אתה חושדת בי. אז זה צער אחד. אומר הרב שאפילו במחילת נעליו, מצד תואר נפשו, ראוי העולב שיפייסו. הדבר ראשון, עשית מעשה שהוא מעשה מצער, ממש מצער. איך עושה דבר כזה? זה ממש מעליב. אז צריך לבקש סליחה על זה. שאיך את חושדת בי בדבר כל כך נמוך, שאני אגנוב לך ופלים? מה את בסדר? זה אחד. והשני הוא, אומר הרב, שעל ידי הידיעה, הכוונה שכשהאדם יודע של חשיבות הנפש בעיני הזולת, יתרומם לעשות מעשים יותר טובים, ובייחוד בדברים נוגעים לפעול על זולתו להיטיב. למה? שביותו מצייר שדבריו יהיו נשמעים ושהוא מכובד אצלו ואצל אחרים, יתרומם לעשות טוב ולהגדיל פעלים. אדם שהוא מכובד בעיני הזולת, הדבר הזה גורם לו לעשות מעשים שהם מכובדים. אדם שבאמת מעריכים אותו, מחשיבים אותו, הוא גדל מזה. אז כאשר חושדים באדם, אז מה זה גורם לו? למעט את עצמו. אדם שחושדים בו שהוא גנב, הוא בסוף נהיה גנב. גם אם הוא לא היה גנב קודם, אבל עצם החשד מנמיך בעיניי את עצמי. אז זה גם בעיה בקשר בינינו, וגם בעיה בדמוי העצמי שלי, שאני מרגיש לא בנוח. אני מרגיש עכשיו חסר, קטן, נמוך. אז כשמישהו חושב בחברו, הוא צריך גם לפייס אותו על הצער שהוא גרם בעצם החשד, והוא צריך להרים לו את המורל, להרים לו את הביטחון העצמי שלו. זה נקרא לברכו. אז אליה כל מיני שני דברים, גם מפייס וגם מברך. כן. אז תלוי, כי יש בהלכה כתוב שאם אני אגיד לו את זה וזה יעליב אותו, אז בטח שלא, נכון? לפעמים להגיד לבן אדם סליחה על חשד כזה, זה עצמו העלבה. איך חשדת בי? אז לא אומר כלום, אני חוזר בתשובה על זה ולא מפייס אותו, אין ברירה, כי אני, כי זה היה בלב. אבל אם האדם חשד ואמר, אז לא יעשה תיקון של טוב סליחה. בטח סליחה. רצחת מישהו? לא, טוב סליחה. הלו, אתה חשבת לי ברצח. כן, אז צריכים גם פיוס וצריכים גם ברכה, כן. הכוונה היא להוסיף לו. ברכה זה משורש ברך, נכון? זה הברכה, הוספה. וכמו שאני אומר, יש לו עץ גפן, אתה צריך להבריך אותו. הברכה, הכוונה זה להפוך, זה להוסיף חיים. או בריכה לדוגמה. בריכה זה איגום של מים, נכון? מקום כזה גדול יותר. אז בריכה, זאת אומרת, הברכה או ברכה, זה הוספת כוחות. איך? לוקחים את מה שאתה חסר בו, ואני כאילו מאחל לך. אני אומר לך, אני רוצה שאתה תגדל. זה אמר לו, ואת אליה כהן אמר לה, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך. בזכות זה ברוך השם, ואת... ואז אנחנו מילה את השאלה שלה. זאת אומרת, לא מספיק רק שהאדם יגיד סליחה, אלא הוא צריך לפעול שהאדם השני שחשבת הוא בטעות, שהוא יגדל מזה, יתרומם מזה. על הרפלים? א', סליחה מכל הלב, ב', להגיד כמה שאת מעריכה אותה באמת, מה שאת אוהבת אותה באמת, לא בהתחנפות. כמה שאת מעריכה אותה, כמה שהיא טובה בניה, כמה שזה היה בושה וחרפה של איכשהו חשד את זה אפילו בדל שפתייך, כי באמת היא גדולה בעיניי, חשובה בעיניי. וכשזה לא קורה, אז הוא בסוף סלח, או היא בסוף סלחה. אבל משהו בלב נשאר, לא מעריכים אותי. הרי לא חושדים בכל אחד שהוא פתאום גונב. אז חשדו בי, זה קצת דומה, אני לא יודע אם אתם יודעות, אבל יש דבר דומה במשטרה, לפתוח תיק. אדם יגיש עליי כאלה, אני מישהו, פתחו לו תיק. אחרי זה חוקרים, בודקים, עושים כל מיני ראיות, בילוש, כל מיני דברים. לפעמים סוגרים תיק, לפעמים אומרים, שמה, אין ראיות, התיק פתוח, אין ראיות. אדם שנתח לו תיק, מרגיש כנראה, מרגיש באיזשהו מקום תמיד פושע, חשוד. הוא שהוא לא עשה באמת. אבל הוא כאילו תחת הכוונת עכשיו. זה מבאס. כאילו, אופר, אתה עכשיו בחברת הפושעים, זה קשה. אז אומרת הגמרא מכאן שהאדם חשד לחברו בדבר שאין בו, הוא צריך לפייס אותו. זה עושה אלי, אלי הכהן. נמשיך עוד טיפה. אבל, כן. את צודקת מאוד. כנראה שיש עניין כפול, שהצדק יעשה ושגם ייראה. למה זה חשוב שיראה הצדק? כי יש משהו בכבוד החברתי שהוא בונה את החברה, שהוא מסדר, מדייק את החברה. זה שיש באמת הערכה כלפי אדם, כלפי ציבור, זה דבר חשוב. זה לא רק עניין של, טוב, מה אכפת לי? אני שואל עם עצמי שכולם יחנקו, ימותו הקנאים. זה לא ככה. אני אמור, כאילו, יש משהו שבונה אותי בעובדה שמעריכים אותי. אני לא צריך להיות מכור לזה. אני צריך להיות בשיווי משקל כלפי זה. הכוונה, אם זה לא יפה, אם לא יעריך אותי, זה לא אמור מיד להפיל אותי. אבל זה גם לא אמור להיות מצב שאני אדיש לזה, כי חשוב לי מה אנשים חושבים עליי. כי רמת ההשפעה, גם שלי עליהם וגם שלהם עלן, היא גדלה כאשר מעריכים אותי. אם אני מוערך, אני עושה דברים טובים. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. לפעמים כשאדם נמצא בתקן מסוים, הוא מתפקד שונה. נניח בצבא. טירון. טירון תמיד מתנהג כמו טירון. לא יעזור כלום. ראש קטן, יללות, יבבות, דברים כאלה. פתאום, בשלב מסוים, יש קורס מפקדים. שולפים אותך מתוך כמסלול לקורס מפקדים. אתה חוזר אחרי 4 חודשים, פחות או יותר בינינו עם אותו כושר. לא ראה שום דבר באמת אמיתי. פתאום במחלקה אתה מה זה אידיאליסט, לא מיילל, לא מייבב, הכל רגיל. מה קרה? מה השתנה? השתנה פה פסח הנוסף. הפסח הנוסף הפך אותך לדוגמה, למודל, או אולי באמת לא צבא. שירות לאומי, בדיוק. מה שאת לא חלם לעשות כתלמידה, פתאום עושה, מוציאה מעצמך את המיץ, בלי בעיה בכלל. כי מצפים ממך. זה לא חיצוני בלבד, זה משפיע פנימה. זה הופך אותך לחשובה בעיני עצמך. עכשיו, אם אדם חי רק מזה, אנחנו בבעיה גדולה, הוא צבוע. אבל דע לך שכיוון שהאדם הוא יצור חברותי, גם זה משפיע. גם הערכה החיצונית גם היא משפיעה. היא צריכה להיות בשיווי משקל. אסור שתהיה דבר בלעדי, או דבר שהוא הכי חשוב לך. אבל גם היא חשובה. אנחנו בזה נסיים. אז אנחנו רק ראינו בחלק מהסוגיה הזאת מספר עקרונות. א', שיש כמה דרכים איך להתמודד עם קשיים. אפשר לשמוח בחלקך. אפשר לשבור את הכלים. אפשר לפנות למי שממונה. ואפשר, אולי הכי טוב, פשוט להתפלל. בלי הממונים, בלי ייאוש ובלי שבירת כלים. אחד. שניים, כאשר יש דו שיח כזה בין אלי לבין חנה, את צריכה לדעת, א', שמצוות תוכחה היא מצווה חשובה ומתוקה. והיא קשורה, והיא ביטוי לכך שאת אכפת לך מהשנייה, אכפת לך ממנה, את דואגת לה. לכן גם אם רואים דבר לא דבר אסור, אלא דבר לא אגון, גם את צריכים להוכיח. ב', אם חשדו בך, זה מנמיך אותך. לכן, גם אם זה חשד שווא, צריכה לומר, לא עשיתי. כי חשוב מאוד שלא תהיה הנמחה הזאת, אפילו אוטומטית. דבר שלישי, אם חשדת במישהי לחינם, את צריכה גם פיוס וגם ברכה. את צריכה גם לבקש סליחה על המעשה הגרוע, וגם לתקן את הרושם של המעשה, את ההנמחה שגרם המעשה גם כשהוא לא נכון. עצם החשד גרם לקשר ביניכם להיות קשר יותר חלש. ולכן צריכים, על זה צריכים להרים לאדם השני את הביטחון שלו בעצמו, את האמון שלו בעצמו. לכן מאוד מאוד כדאי לא לחשוד בקשרים. בכלל בחיים לא כדאי לחשוד, בכלל. שווה תמיד לשמוע בסימן שאלה, לברר את הדברים כמו שצריך, בלי חשדות. זה עוזר מאוד בחיים, גם במישור הפרטי, החברתי, וגם במישור הלאומי. תודה השם, עד לכאן, יישר כוח גדול, תודה רבה.